שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של גוף בריא. בפרק זה אדבר על סימנים ברורים לכך שהבריאות הולכת ודועכת ככל שאתם מתבגרים, על מה להסתכל ולשים לב אליו ככל שאתם מתבגרים או אפילו עכשיו כשאתם צעירים, ואיך לטפל בזה במהרה כדי לוודא עתיד טוב ואיכותי יותר. בואו נתחיל. אני אדבר פה על 11 דברים בסך הכל שישפרו בטירוף את הבריאות שלכם. הם לא בסדר מסוים, אבל אם נתמקד בהם עכשיו, אנחנו נבטיח לעצמנו עתיד הרבה יותר טוב, ככה שכשנהיה גדולים יותר ויהיה לנו כבר משפחה וילדים, או כרגע יש לנו משפחה וילדים ואנחנו רוצים לשפר את איכות החיים שלנו כדי להעשיר את איכות החיים שלנו איתם ואת הזיכרונות שאנחנו יכולים ליצור ביחד. קיצור, כן, הבנתם. סממן מספר 1, הדבר הראשון שצריך לשים אליו זה VO2 Max. זה בעצם סממן של רמת הכושר שלכם בגדול. השריר שלכם הוא גם, סליחה, הלב שלכם הוא גם שריר. וכדאי שיהיה אכפת לכם מלאמן אותו. זה בעצם היכולת של הגוף שלכם לנצל חמצן כדי לתדלק את הדברים שאתם עושים. ואם יש לכם יעילות גבוהה, כלומר VO2 Max איכותי, זה יכול להוריד את כלל הסיכוי למחלות, מה שנקרא All Mortality Rate, עד לפי 5, לפי ממצאי המחקרים. אז יש איזו השפעה גדולה יותר על כלל הבריאות שלכם, מכל דבר אחר, פחות או יותר. רק מנסים לב לשריר הלב ולאמן אותו, אתם יכולים להפיק המון. איך עושים את זה? צריכים להתאמן ברמת קושי שדורשת את המקסימום מדופק הלב שלכם, ובגדול גומרת אתכם תוך 5-6 דקות. כלומר, פעילות שהיא מפעילה את הלב בצורה די מקסימלית. זה לא הליכה של שעה, זה סוג של פעילות שאי אפשר לעשות ממנו יותר מכמה דקות מבלי להפסיק. אז נגיד ספרינטים, זו הדוגמה הכי טובה. והדבר הכי כיף בסיטואציה הזאת, זה שצריך לעשות את זה בסך הכל פעם אחת בשבוע, כדי לשפר את ה-VO2 Max שלכם באופן משמעותי. אתם לא צריכים להיות עכשיו עצנים אולימפיים. אתם רק צריכים לעשות פחות או יותר פעם אחת בשבוע פעילות שהיא ממש ממש קשה, וזה כבר יעשה פלאים. הסממן השני, מאבדים תפקוד. נסו רגע, בזמן שאתם מקשיבים לזה, לשים יד אחת מאחורי הגב מלמעלה מהכתפיים, והיד השנייה מלמטה, ולראות האם אתם מצליחים לגעת בידיים שלכם מאחורי הגב. אתם מצליחים? אתם לא מצליחים? הנה למה זה בעיה. כשהגוף מאבד ככה פונקציונליות, זה לא חוזר. ודברים אחרים יתחילו ללכת לאיבוד גם כן. הפעולה שהרגע תיארתי זה רוטציה פנימית וחיצונית של הכתף. ואם אתם מאבדים את היכולת הבסיסית והחשובה הזאת שאנחנו עושים כמעט בכל פעולה בחיים, זה סימן שאתם מאבדים את תפקוד הגוף שלכם. אלא אם כן, תעשו פעולות פרואקטיביות כדי לשמר את זה. שזה מביא אותי לנקודה 3. תרגילים מתקנים. תרגילים כמו קריאת גומיה, band pull apart, דברים כמו face pulls. הם תרגילים שמהווים, בעצם מאפשרים לכם למנוע את איבוד הפונקציה הזאת, כי הם מפעילים את השרירים בצורה שהם לא רגילים להיות פעילים ושומרת עליהם בחיים בגדול. אז אם נגיד איבדתם את היכולת לבצע פעולה כלשהי של הגוף, הדעיכה היא די אקספוננציאלית. כלומר, אם באיזה גיל 40 אתם רואים שאיבדתם נגיד איזה 20% מהפונקציונליות שלכם, זה לא שבגיל 80 אתם תאבדו 40%, זה שבגיל 80 אתם כבר תהיו באובדן של איזה 80-90%. ואם תרגילים כאלו, תרגילים מתקנים, אתם יכולים לשמור את תפקוד הגוף שלכם בצורה מאוד מניעתית ויעילה. וגם אם אתם צעירים כרגע, ומה שאכפת לכם זה איך אתם נראים, והתפקוד הכללי שלכם במכון, שאני מבין את זה, התרגילים האלו בסופו של יום גם מחזקים ומשפרים אתכם בתרגילים האלו, מה שמתרגם בטווח הארוך ליותר בניית שריר. אז שווה להשקיע בזה כבר עכשיו, כי זה ישפר את הכל. סממן מספר 4, כוח אחיזה. יש קשר ישיר בין כוח אחיזה ליכולת של תפקוד ברמה גבוהה, וגם דעיכה מנטלית עם הגיל וירידה באיכות חיים. אחד הדברים שמקושרים במחקרים לבריאות גרועה, זה כוח אחיזה גרוע. אז תרגילים לעמות, להתעלות ממות, לפחות איזה 2 דקות, מכשירי אחיזה כמו Captains of Crush ממש יכולים לעזור פה. סחיבות משקל, באמת לא חסר איך, תעבדו על כוח האחיזה שלכם. מספר 5, אימוני כוח. אם אתם רוצים לאתגר את הגוף שלכם באופן פרוגרסיבי עם הזמן, כדאי לוודא שאתם חיים את שנותיכם בצורה האיכותית ביותר. למעשה, אל תרוצו למכונות במכון כל הזמן. תפתחו דברים כמו כוח אחיזה שלכם, כמו השרירים המייצבים שלכם. אלו דברים שמתקשרים באופן ישיר לאיכות חיים, ואלו דברים שמתחזקים באופן ישיר מאימוני כוח עם משקולות חופשיות. ונקודה 6, סוגי תרגילים. ככל שאתם מתבגרים, דברים עומדים להשתנות. ויש הבדל בין סוגי תרגילים שאתם יכולים לבחור והמתיחות שאתם יכולים להוות על הגוף שלכם, לדוגמה תרגילים של קיבוץ עם לחיצות חזה או סקווטים. אלו תרגילים שכנראה צריכים להוריד ככל שהזמן עובר, כי סך העומס שהם מהווים לגוף שלכם, הם בעצם יוצרים קיבוץ, compression, על הגוף שלכם, והגוף חווה את זה. והcompression הזה צריך להיות מומר לסוג אחר של לחץ, כלומר זה לא לוותר לעצמכם, זה פשוט להמיר חלק מהלחץ של הקיבוץ בלחץ שהוא יותר מטאבולי או אקצנטרי, כי הקומפרשן נערם לאורך זמן ויכול ליצור נזק שפשוט נערם נזק על גבי נזק מקומפרשן על גבי קומפרשן לאורך זמן ובסוף גורם לאיזשהו שבירה. תראו נגיד את רוני קולמן שהיום נכה מרוב הסקוטים הכבדים שהוא עשה. מספר 7, הכתף. יש בעיה משנית עם השריר הזה וזה שהוא חווה הרבה יותר דעיכה, כאילו wear and tear זה נקרא, מכל הסיבובים שהוא עושה. למעלה, למטה, ימין, השמאלה, בסופו של דבר הסיבובים האלו יורידו מאיכות החיים של הכתף. ואני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל רוב הפעולות שאנחנו עושים ביום יום מפעילות את הכתף עכשיו. אז תרגילים שפחות דורשים את הרוטציה הזאת של הכתף אולי כדאיים, כי ככה אתם תמזרו את כמות הדעיכה שהכתף שלכם חובה לאורך השנים. מספר 8, קלוריות. קלוריות צריכות לרדת ככל שאתם מתבגרים. איזה בס הזה? הרבה אנשים, ככל שהם מתבגרים, הם לא אוכלים פחות משהם אכלו פעם. ועדיין, בסופו של דבר, עם כל מה שעושים, אנחנו עומדים לאבד מסת שריר כשאנחנו מתבגרים, ואנחנו רוצים למנוע את זה כמה שאפשר. כשאנחנו מאבדים שריר, המטאבוליזם שלנו יורד, ואז הצורך בקלוריות יורד. ואם נצרוך קלוריות באותה מידה כמו שצרכנו לפני כן, אפילו שאנחנו צריכים פחות, אנחנו נשמין. ועם השמנה מגיע כל שאר אלמנטים של הפגיעה בבריאות שלנו. מספר 9, לקפוץ ולרוץ. אתם כנראה לא קופצים או רצים יותר, אה? אתם זוכרים איך עושים את זה? אלא אם יש סיבה לרוץ ממשהו כמו פיגוע, אם אתם חיים במדינה, אתם צריכים להמשיך לקפוץ ולרוץ ככל שהחיים מתקדמים. זה סוג של פעילות שהגוף שלכם חווה, סוג של עומס שהוא מקבל, רק מעצם העשייה עצמה, הוא לא יכול לקבל את זה מדברים אחרים. ואם אתם לא עושים את זה, אתם לא מקבלים את הלחץ שהגוף היה רוצה לקבל מזה, כי שום דבר אחר לא מייצר את זה. ואז הוא בקלות יאבד את הפונקציונליות שלו. דעו לכם שלקפוץ גבוה פעם אחת ביום, נגיד כל פעם שאתם נכנסים הביתה, ויש לכם איזה כיסא בכניסה והוא גבוה, תקפצו עליו. כי זה עדיין 365 פעמים יותר קפיצות בשנה מבן אדם שלא קופץ. 10. מנטליות. עד עכשיו דיברנו על סטרס גופני. אבל מה לגבי סטרס מנטלי? הרמת משקולות קוגנטיבי. אתם צריכים להמשיך לאתגר את המוח שלכם. לגרום לו לחשוב, ולחשוב חזק, יום יום. כשאנשים מתבגרים ונעים עייפים, אחד הדברים הקשים בחייהם בדרך כלל זה לפתור בעיות. משהו שנגיד חווים בעבודה, ואז כשמפסיקים לעבוד הם מאבדים את האתגר הזה, ואז הם מאבדים את היכולות הקוגנטיביות שלהם. אז תקראו ספר, תלמדו שפה, תעשו פאזלים, תפתרו חידה, אפילו אפליקציות שמיועדות לגרום לכם לחשוב, העיקר שתעשו משהו שמפעיל את המוח. דעו לכם שאחד מתוך 9 מבוגרים בארצות הברית חווים דמנציה, ויש קשר ישיר בין אימוני כוח קוגנטיביים, כמו שאמרתי, והדעיכה המוחית. ותאמינו לי, אין דבר יותר נורא מלראות מישהו שאתם אוהבים לאט לאט דועך ונופל דמנציה. וזה משהו שאפשר מאוד למנוע או להקל. אז בתור מישהו שחווה את זה במשפחה, אני באמת ממליץ לכולם לגלות מודעות לדמנציה ולעשות מה שאתם יכולים כדי למנוע את זה. ונקודה אחרונה, חרטות. רוב האנשים שמגיעים למיטת המוות מדברים על חרטות, דברים שהם לא עשו בחיים. אני אישית מתנדב בהוספיס אונקולוגי ויוצא לי על בסיס שבועי לפגוש אנשים שהם בימים האחרונים של החיים שלהם. וכמה שיחות שיצא לי לעשות איתם, זה בדרך כלל מה שמדברים עליו. מדברים על הדברים החשובים בחיים שהיו להם, שזה קשרים עם המשפחה והסובבים, ודברים שהלוואי והם היו עושים והם לא עשו. אז הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לעצמכם, זה להתחיל להסיר חרטות מחייכם. זה יאפשר לכם לחיות חיים מלאים יותר. ואם תוודאו שיש פחות ופחות חרטות, עד מתי שתגיעו לגיל המוות, בגיל 120 הלוואי, אם אחרי הפרק הזה אתם מתחרטים על כל הדברים שאתם לא עושים לבריאות שלכם, ובכן, תתחילו להתחרט, ואז תטפלו בזה, כאן ועכשיו. אל תחיו עם חרטות. אין זמן יותר מתאים מהרגע הזה. מקווה שעמדתם משהו חדש. אני הייתי אורי שוורץ, אתם האזנתם לבגוף בריא, ונתראה בפרק הבא.